האמת שזה צודקי, זה פסקה מסוכנת. ירידות וצדקות. תפתת אנחנו, נכון? מי שיש לו חוש עמוק ביראת שמיים, ותמיד משתוקק ובפנימיות לבבו להוציא מן הכוח אל הפועל את החוש הקדוש הזה, ונפשו בכמו שוקקת להיות מקושר בדבקות אלוהית, לפי הרגשתו והשגתו. והוא רוצה לעלות בתשוקה רוחנית זו תמיד בעלה בעלה. אף על פי שיש לו כמה וכמה מיניות וכמה מכשולים מעשיים וכמה וכמה ירידות תדיר בכל יום ובכל עת ובכל שעה, מכל מקום לא יובד ממנו ולא יאבד ממנו את התוכן של לידע איניש בנפשו יצדיק גמור הוא עם לב. ויש במידה זו של צדיק גמור גם כן כמה וכמה נקודות, ויכול להיות שאף על פי שבכללותו סבור דוחיות ופצולות ים, ומכל מקום בעמקי נפשו מונחת עוצם המהותיות של הצדקות הגמורה, והיא נקודת האורה החיה האלוהית שעל ידה הוא קשור בקשר אמיץ בחיי העולם, ורק היא היא תחולל את עצם מדרגתו במלוא מובנה. רעות רעות צדיק ומכולם אצלנו השם. כן, אז נשתדל להוציא מהפסקה הזאת מה שרלוונטי אלינו. יש פה חידוש גדול מבחינת, אפשר להגיד, מבחינת התפיסה, מבחינת ההגדרה. כי נניח, מי שקורא נגיד את תחילת ספר התניה, תניה עושה לנו סדר מבחינת ההגדרות. נכון? אחד החידושים הבסיסיים של התניה אומר לך, תשמע, חביבי, בואו קודם כל נשים את הקלפים אחד על השולחן, רשע, בינוני, צדיק, תגיד לי את ההגדרות בסיס שלך, ובואו אני אגיד לך שבואו אני אראה לך שאתה טועה. ככה פחות או יותר מתחיל נתניה. הוא עובר על כל הגמרות, חביבי. כאילו, את התפיסה הפשוטה שרשע זה אחד שעושה הרבה עבירות, בינוני זה אחד ככה, חצי חצי כזה, וצדיק זה אחד שבגדול הוא בסדר, הוא טוב, הוא צדק בדין. אז כלפי זה בעל נתניה מה מנפץ את זה? הוא אומר, מה פתאום? בינוני יכול להיות אחד שלא עשה עבירה בחיים. כן. אפור, זה הדרישה מבינוני, שלא יעשה עבירה בכל ימי חייו. הנה רבא, רבא אמר לאביי כגון אנא בינוני. מה עומד מאחורי המהפך התפיסתי? והרב הולך, הוא הולך במובן מסוים בעקבות התניא, אבל הוא בעצם חולק עליו, עוד שאני אסביר. אבל מה המהפך התפיסתי? הוא אומר, זה לא מושגים בכלל של ביצוע. זה לא מושגים של מעשה, זה מושגים של סוג, נשמה. יש סוג, לא יודע אם אפשר להגיד יש סוג של רשע, אבל נגיד שכן, יש סוג של בינוני ויש סוג של צדיק. זה לא קשור בכלל כרגע למה עושים. יכול להיות שהדרישות הן, יכול להיות שבינוני צריך להקפיד תרי"ג פלוס, 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 דבקות בתורה, לא לבטל תורה עד כמו רבא. ייתכן, ועדיין הוא יהיה בינוני. למה? כי בינוני זה אופי, זה מבנה נפשי, זה גנטיקה פנימית כזאת שאומרת לך שהעולם החומר ועולם הרוח ערניים באותה מידה, שהיצר הרע והיצר הטוב פעילים באותה מידה. זה נקרא בינוני. זה לא אומר שאתה לא יכול לנצח את זה, רק זה אומר שגם בגיל 60 אתה חולה על פסק זמן. בסדר. אפילו שאתה אדמור ובאים אליך מכל העולם. בסדר. זה כאילו אומר לך... זה... עכשיו, בעל התניה, עיקר המיקוד שלו אומר, תראה, בוא נאסוף את רוב החסידים, אולי רוב העולם, בסוף הם בכביש הגדול של הבינונים. הוא כאילו פותח כזה ערוץ לבינונים, זורק את הרשעים לאיזה בודקה אחד, זורק את הצדיקים לבודקה אחר, ואומר, יאללה. אז לכן אני מגדיר איזה ספרם של בינונים, ואומר, יאללה, בוא נתחיל לעבוד, וכל מה עכשיו, אחרי שסגרנו את הפינה הזאת, אז כל הספר רץ על הדרכות לבינונים. ולמה בינוני זה הכי טוב, ולמה... עכשיו, הרב, במידה מסוימת, אומר אותו דבר, רק על צדיק גמור. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, צדיק גמור זה סוג, זה לא עניין של ביצוע. ברור שהדרישה היא שאתה... ודאי שצדיק גמור רוצה לקיים את כל התורה כולה, כל התורה שלה. ודאי שהוא רוצה בדבקות, כמו שהוא מתאר בהתחלה. זה התשוקה שלו. אבל זה לא אומר שהוא מצליח תמיד. לא רק שהוא לא מצליח תמיד, מהתיאור פה זה נראה שהוא נכשל הרבה. נכון? זה תיאור שהרב, לפחות במנגינה שלו, זה לא רק המנגינה. גם בניתוח קר אפשר לקלוט את זה, אבל גם עוד יותר במנגינה שלו, אומר לך, תשמע, לא הולך לך כל כך. נכון? קראת? בוא נקרא את זה שוב. אף על פי שיש לו כמה וכמה מניעות, אז זה תגיד, זה עוד בסדר, מניעות זה עוד עדין כזה. מניעות, קשה וזה, בסדר. לא עיכובים אובייקטיביים, בסדר. כמה מכשולים מעשיים, כבר יותר חריף, נכון? וכמה וכמה ירידות, עוד יותר חריף. תדיר, אופה, תחיל להתקן, תדיר זה כל הזמן. ואם עוד לא הבנת, אז בכל יום ובכל עת ובכל שעה. אין יציבות בכלל בעולם. יכול להיות, הוא לא מצליח להחזיק יותר מדי זמן בביצועית, בפעילות של צדיק גמור. שעוד מה נדבר עליה, אבל אני אומר רק להבין קודם כל את החידוש של הרב, כן? הוא אומר, זה לא משנה, אתה צדיק גמור. זה ידעי נשמד אפשר.
גם צדיק
גמור, זאת
יכול ליפול
וזה. כן? זה אתה, זה כאילו, זה כמו...
זה הגדרה של הספר התניא,
אבל... לא, זה מה שאומר. פה הוא חולק חזיתית על התניא, כי בעל התניא אומר, תשמע, מי שאתה קורא לו צדיק גמור, אני אולי קורא לו בינוני. או זאת אומרת, כי צדיק גמור אין לו בכלל יצר הרע, לפי בעל התניא.
חייב אבל שהוא קורא...
ליבי חלל בקרבי, מה?
חייב שהוא קורא כמה, יכול להיות שהוא קורא
את זה ככה. לא. לא יכול להיות שהוא עבור עבירה לך. לא יכול להיות, זה לא צדיק גמור, של נתניה. לכאורה, לא יודע, לא חקרתי את כל כתבי האדמו"ר הזקן על זה, אבל בחלוקה הפשוטה שהוא עושה, לכן הוא אומר, הוא מסתמך על מאמר חז"ל, שראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, שתלן בכל דור ודור. עכשיו, משמע שיש אולי צדיק גמור אחד בדור, שתיים, למד וב, איך שלו זה, אבל רוב האנשים, שאנשים קוראים להם צדיקים, הם אנשים מופלאים, באמת, כאילו צדיקים במובן הסלנגי, כן? אבל זה לא צדיק גמור. צדיק גמור זה נשמה כאילו שהיא באה לפה בטעות באיזשהו מקום. היא כאילו, זה טעות בכתובת, בכלל לא מפה. או שהוא הגיע לזה, זה שאלה מעניין, בתניה, היית נולד צדיק גמור, או שאתה מגיע לזה, היית בינוני פעם, בסדר, זה... תלמד פעם טניה, שיגדו לי פה את התקציב, אתה יודע, תלמד פעם טניה, אז ניכנס שם על הפינות. אבל בגדול צדיק אמור, הוא בכלל לא במשחק, אפשר להגיד ככה. אצל הרב זה לא ככה, זה לא רק בפסקה הזאת, זה בעוד הרבה פסקאות. אצל הרב צדיק אמור, דיברנו על זה כשלמדנו אורות התשובה, צדיק אמור יש לזה כמה וכמה אספקטים. פה הוא נותן אספקט אחד. אספקט אחר שראינו אז באורות התשובה, ויש הרבה גם באורות הקודש, זה נשמה גדולה. נשמה גדולה, היא לא יכולה, היא לא יכולה לעבוד בקטן. לא מסוגלת. לא הכוונה ראש גדול, לא. נשמה גדולה, כמה אתה שם אותה בתוך בית מדרש, נגיד, נשמה כזאת, הנפש שלה, אין, היא לא יכולה להצטמצם. צריכה ללמוד הכל, צריכה עמוק. צריכה, עולם המידות שלו סוער, דיברנו על זה. עולם מאוד אינטנסיבי, גדוש. לכן כל הגדול מחברו יצרו גדול מנו, בטח, מה זה? זה נפש ענקית. גם ווליום ענקי, גם עוצמה אדירה. זה לפחות בן אדם שהוא בפוטנציאל צדיק, גם צדיק כזה. כן, אדם גדול, נשמה גדולה. עכשיו, פה זה יותר מזה, זה לא רק הגדלות. זה לא עדיין צדיק גמור. יכול להיות נשמה גדולה. צדיק גמור, שהרב קורא לו שוב, מבחינת האפיון הסוגי, זה לא שהוא, לא מבחינת ההישגים הרוחניים שלו, או הדתיים, או לא יודע מה. הסוג זה אדם שיראת שמיים, זה תשוקה אצלו. כל אדם צריך יראת שמיים. כל יהודי צריך יראת שמיים. זה לא לוקסוס. זה הביטוי הכי בסיסי של אדם מאמין. נכון? קוראים לזה ירא שמיים. עול מלכות שמיים, זה כאילו כל אדם, כל יהודי, מה זה? אבל מצב שזה תשוקה. כי במובנים מסוימים יש הרבה דברים, זאת אומרת, אדם, איך אני, לא יודע אם אני מצליח, אדם יכול להיות להשתוקק, להיות אדם מוסרי, אדם יכול להשתוקק לתקן עולם, אדם יכול להשתוקק לדעת את העומק של החוכמה האלוקית, כן, אבל כל זה עדיין לא, יש תשוקה ליראת שמיים, תשוקה לדבקות. זה, אם אתה באזור הזה, אומר לך הרב, אתה, יש לך משהו בנשמה, לא יודע, אתה צדיק גמור, מבחינת הסוג, כן? עכשיו, זה לא שהוא, אני חושב, זה נכון להרבה פסקות ברב, שהוא, זה לא שהוא בא לומר לך, אחי, אתה מסודר, אתה צדיק גמור, כן? אם יש לך את זה, לא, הוא אומר לך פשוט, זה השדה שבו אתה עובד. זה מרחב התמרון שלך. אתה בתוך עולם של צדיקים גמורים. לא יעזור לך לנסות לעבוד כמו אנשים רגילים, כמו בינוניים, כמו צדיקים רגילים, לא יודע כמו, כן? אתה צדיק גמור. זה אומר שהעבודה המוסרית שלך היא שונה. זה אומר שהתפילה שלך שונה. זה אומר שהאיזונים בין המפגש עם המציאות לבין ההתבודדות, אחרים לגמרי, לימוד תורה לתפילה, אחרים לגמרי. מה, אתה צריך לעבוד אחרת, חביבי. אתה צדיק גמור. זאת אומרת, זה אזור אחר. יראת שמיים, מדרגת נשמה, אם אנחנו יכולים להגיד את זה, לא שאנחנו מגיעים. אבל מדרגת נשמה, אני חושב שהרב קובע אותה הרבה פעמים, לא לפי מה שאתה משיג, אלא לפי איפה שאתה מרגיש בבית. עכשיו, ברור שבקדמותינו יש הרבה מקומות שאנחנו מרגישים בבית ואנחנו מקווים מאוד שזה לא מדחיק את הנשמה שלנו, כן? אז לא הכוונה שזה המדד היחידי, אבל אני מתכוון, נגיד, דוגמה, מדרגה נשמה, אני לא מתכוון עכשיו, לא יודע, איזה משהו מיסטי או של לדעת מה השורש הנשמה שלי, איזה גלגול אני ולא יודע מה. הכוונה בשביל להבחן איזה כיוון רוחני, לאן צריך ללכת זה. אתה יכול לראות שאתה רואה לקח 50 אנשים לתוך בית מדרש, וכל אחד מהם נכנס לאותה מערכת, או לאותה מסגרת שיעורים, כל אחד ירגיש בשיעור אחר בבית. פשוט לא, כאילו, הוא מבין מה הנושא של השיעור, הוא מעורב, הוא מעורב בו רגשית, הוא מבין את המעברים, הוא מבין את השפה, זה מותח אותו, זה מרגש אותו. זה נקרא שהוא מרגיש בבית, הוא לא צריך שיסבירו לו כאילו מה. עכשיו, מקום שאתה לא מרגיש בבית, אתה כאילו, אתה יכול להיות בשיעור, אתה אפילו יכול לסכם ואתה יכול להבין אותו כאילו. לצאת עם הסיכור, אפילו להגיד אותו לחבר שלך. אבל באיזשהו מקום אתה אומר, כאילו, בסדר, תורה צריך ללמוד את זה, לא אומר לך, לא, זה לא, אבל לא, לא יודע, לא, זה לא הבית שלי, זה לא המקום הפשוט לי, נגיד תחום שאדם מרגיש בו בבית, תחום רוחני כרגע אני מדבר, הוא יכול גם 4 שעות לי לשמוע את זה, או לקרוא את זה, או להתעסק בזה, זה לא משהו, עד שהוא מתעייף, בסדר, התעייפות זה בסדר, אבל זה כאילו, יאללה, גם הוא מתעייף, אחרי זה נמשיך, בסדר? זה פשוט לא, יאללה, אני מוכן לדבר על זה כל היום, כאילו. אז הרב אומר, לא לזלזל בזה. זה לא רק הנהנתנות הרוחנית שלך. יש לפעמים שאדם צריך לסבול עול, כן? שאדם כאילו צריך להקיף הרבה חלקים מהתורה, לא כל דבר זה בדיוק הכיף שלך, ובסדר. שים את השור, שים עליך את העול ותתחיל לחרוש. אבל לא לזלזל במקום הזה שאתה מרגיש בו בבית. עכשיו פה הוא פונה לאדם, שאני לא יודע כמה זה רלוונטי למי למה, אבל אני רוצה יותר להבין את העיקרון, איך הרב, איך הוא תופס את הדברים, כן? והוא אומר, תשמע, אם זאת התשוקה שלך, אפילו שאתה לא מצליח, אפילו שיש לך מלא מניעות, שאתה מבולבל שם, שאתה כל, אתה לא מצליח לייצב את הדבר הזה, אפילו לא שעה אחת רצופה. הוא מתאר פה את המצב הכי שברירי, כאילו. כל יום, בכל העת ובכל שעה. נו, אז מה השארת? אז איפה הצדיק הגמור? אז הוא אומר לך, אבל זה התשוקה שלך. אז זה החלום שלך. אז זה, בשביל זה באת לישיבה, בשביל זה באת לעולם. על זה אתה חול, אתה, זה אתה רוצה, זה מה שאתה מחפש כל הזמן, זה מה שאתה מתחפש. אז אתה שם. אז זה שלך, אז זה בדיוק השדה שבו אתה אמור לעבוד. לכן אומר, מכל מקום, בוא נקרא את זה, עוד פעם את הפסקה הראשונה, מי שיש לו חוש עמוק ביראת שמיים, חוש עמוק, זה ביטוי כזה מעניין, הבנתי. הוא צולל לענייני עירה. הוא, יש לו ממש, כאילו מתחיל לדבר בעירה, בפנימיות, עוד פעם בפנימיות התורה, הוא כאילו צ'אק. בלי, כן, בלי בלונים, הוא 50 מטר. ותמיד משתוקק הוא בפנימיות לבוא, להוציא מן הכוח על הפועל, לתחוש הקדוש הזה. כל הזמן באיזה תשוקה לממש את זה, להגיע לזה. ונפשו מקרבו שוקק להיות מקושר בדבקות אלוהית. רוב האנשים בכלל זה לא מעניין אותם. יכול להיות צדיקים במעשיהם, טובים, תלמידי חכמים. לא, לא הקטע שלהם. זאת אומרת, לא, זה לא... רוצה לדעת כל השעס, רוצה להיות, לקיים את רצון השם בכל נפשו ובעודו, וזה, אבל זה לא, להיות מקושר בדבקות אלוהית, סיפור אחר. להיות ממש ברמה של מודעות והרגשה בשיביתי השם לנגדי תמיד. לפי הרגשתו והשגתו, והוא רוצה לעלות בתשוקה רוחנית זאת תמיד מעלה, מעלה, אף על פי. טוב, עד כאן זה תיאור המצב הפנימי. כן, זה אמרתי, קראנו לזה התחושה הביתית. פה זה נקרא שהוא מרגיש בבית, זה הדברים שמניבים אותו ברגש. אף על פי שיש לו כמה וכמה מניעות, כן, הוא לא מצליח בזה, כל מיני עיכובים מבחוץ, וכמה מכשולים מעשיים, אולי לפעמים אין לו דרך סלולה, כן.
התחושה הזאת יכולה להיבנות אצלך? זאת אומרת, לפי בעל התניא, אני הבנתי שצדיק גמור נולד ככה, אבל לפי זה אפשר לבנות אצלך איזושהי תכונה כזאת של צדיק גמור.
אני לא יודע אם זה יכול להיבנות כמו שזה יכול להתעורר. כי רוב הדברים, איך אני אגיד את זה, אני מניח, בלי... שאם יבוא מישהו עם איזשהו כישרון ניתוח אומנותי או מתמטי, כן, לגן ילדים, וגן ילדים שהוא לא יודע מה, על הפנים, שום העשרה איזה, עושים שם סתם, מקרים את הסיפורים ונותנים להם לריב כבר גזפון, פחות או יותר. בא פתאום מישהו, עכשיו יכול להיות שהילד לא נחשף מעולם בכלל למוזיקה, או לא נחשף לחשיבה מתמטית, כן? יבוא מומחה, יגיד לו, שחק איתו קצת, יראה לו כמה קוביות, יראה לו זה פה שם, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה, והילד פתאום תח, פתח לו הסקרנות ככה, כן? למה? כי זה היה לו, פשוט הסביבה לא נתנה לו אפשרות בכלל להגיע, להיפגש עם זה, כן? זה... אבל מי שאין לו מלכתחילה, לא חושב שיש. לא הסיפור שלו. ומה אומר? יכול להיות שעד גיל 18, עד גיל 25, עד גיל 40. לא יודע, רבי עקיבא כאן. לא נפגש, לא הגיע, היה בסיטואציה אחרת, היה בסיטואציה חברתית, בית שהוביל אותו לכיוון אחר. פשוט לא נפגש עם זה. אבל ברגע שהוא ייפגש, זה בור. התשוקה הזאת תפרוץ. אבל ברוב הדברים, זאת אומרת, זה, אין, אין בזה הפתעות במובן הזה שכאילו כל יום הייתי פה ופתאום עבדתי, 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 ואז דרך כלל זה לא כזה, זה לא עובד. נראה לי. כן.
ולפי הרב זה, כאילו, מה חתך האוכלוסייה שהפסקה הזאת נוגעת אליה? זה כמו אצל לטניה באמת שזה, לא יודע, 2% או...
אני חושב שהוא יותר רחב ממה שאנחנו חושבים. הוא בטח לא גדול ולא מיינסטרים, כן? לא איזה דרך ענקית כאן. אבל יותר, הוא יותר גדול, זאת אומרת, הרב חושב שיש יותר אנשים ממה שאנשים חושבים. הרבה פסקאות הוא כאילו פונה לאנשים האלה ואומר להם, תפסיקו לנסות ללכת בדרך פרציונלית. אתם תאכלו כפות כל הזמן, כי אתם תנסו להיות, אתם תהיו הרי, ולא תבינו למה לא הולך לכם בדרך הרגילה. די, יאללה, בוא אליי כבר, בוא, למה אתם מחכים? אני חושב שזה יותר רחב, כאילו הרב, עדיין, אני מניח שזה לא, אבל, אבל, די, שזה נוגע, נוגע. בוא נקרא עוד קצת. יש במידה זו של צדיק גמור, גם כן כמה וכמה נקודות. מה הוא אומר פה? זה יכול להיות שאף על פי שבכללותו סבעו דחיות ומצולות ים. מכל מקום, בעמקי נפשו, מונחת עוצם המהותיות של הצדקות הגמורה. והיא הנקודת האורה החיה האלוהית. לא יודע מה הוא מתכוון. שהוא אומר שיש במידה הזאת כמה וכמה נקודות. מה הכוונה נקודות? זה מדרגות, כאילו זה כמו שלבים, או מה בדיוק הוא מתכוון פה. אני מבין בעיקרון ש... פה הרב יותר מחדד את, את העיקרון שאותו הוא, שעליו הוא יושב, כן? שזה ההישגים שלך והבלגנים שיש לך בדרך והבלבולים שיש סביב זה והקלקולים שיש סביב זה הם לא אינדיקציה. יכול להיות שאתה במצולות ים ואתה שוחה ואתה לא יודע מה, כן? בהקשר הזה. אבל עוצם המהותיות של הצדקות הגמורה זה מונח בעומק נפשך. זאת אומרת, יש פסקאות כאלה באורות התורה, פסקאות שבדרך כלל פרק י', מי שמכיר את ה... בדרך כלל מעיפים קצת החוצה, או על לימוד פנימיות התורה. שהרב אומר שמי שזה תשוקה שלא עוזבת אותו, אז זה סימן שזה שלו, נקודה. אתה אומר, איך, אבל הוא לא מתאים, אבל זה, הוא לא יודע ניגלה, הוא לא עושה את כל ההלכות, אפשר להפיל אותו כאילו, לראות לו ברגליים, הוא לא יישאר בלו כלום, כן? אומר לך, כן, אבל הנשמה שלו לא נותנת לו מנוח לשם. אז זה העד הכי גדול בעולם. שעוצם המהותיות של הצדקות הגמורה היא נקודת האורה. עכשיו צריך כמובן, צריך להיזהר מדמיונות, ולא יש צד שאדם הולך למקום שקל לו, לא בגלל שהוא מהותי לו, פשוט קל לו. שאלה טובה, אבל זה לא יותר משאלה טובה. לא צריך כאילו להפוך את השאלה הטובה הזאת לקביעה. אתה יודע, כשהופכים את הסימן שאלה לסימן קריאה, זה כבר מתחיל... שאלה טובה, תבדוק אם זה בגלל שזה קל ונוח ויותר נחמד להיות, לדבר פנימיות וזה מאשר ככה להיות הלכות ככה או איזה פרק איזה גמרא. אבל עדיין זה לא אומר שאין לך נטיית נפש כזאת מובהקת. ואם יש לך, מה שהרב אומר, אני אומר, אני חושב שמה שהרב אומר, הוא אומר באיזשהו מקום, במידה מסוימת, הוא הולך ראש בראש נגד כל תנועת המוסר, או כל, או הרבה תנועות, שהרגש הטבעי, הנפשי, הוא האינדיקציה. זה חידוש אדיר שהרב אומר אותו בהרבה דברים. כי לכאורה, תנועת המוסר היא חשדנית לגבי הרגש הטבעי הנפשי. הרגש טבעי הנפשי אומר לך ככה, נו, אז מה, זה אומר לך ככה, זה יצרה. זה עצלות, זה תאווה, זה פה, זה שם, זה... הרב מתחיל הפוך, ואז מסתייג, אבל הוא מתחיל הפוך, אומר, אם הרגש הטבעי הנפשי אומר לך ככה, זה אתה. עכשיו תבדוק על זה שאלות. תוודא, כאילו, תוודא זה, אבל... הוא מחדד את זה, שאומר שעל ידה, על ידי נקודת האורה החי אלוהית, הרי הוא קשור בקשר אמיץ בחיי עולם. אם אני מבין נכון, הוא אומר, אתה צריך להבין את האחריות שלך גם. אם אתה צדיק גמור ואתה בורח משם, לא רק אתה מפסיד, כל העולם מפסיד. אתה צדיק יסוד עולם. אז נכון, זה הרבה יותר מורכב, כאילו אם אתה צדיק יסוד עולם ובאמת הולך לך, ובאמת יש לך לשכה וזה ופה ואתה, לא, אתה באמת צדיק. כן, צדיק גמור, כיפשו אותו. כן. אז זה קל, מה זה קל? זה אחריות נוראית וכבדה, אבל באיזשהו מקום האחריות היא עולה לך מול הפנים כאילו בצורה טבעית, לא צריך להגיד לך כמעט. אבל צדיק גמור, צדיק גמור בתוקמה, כאילו, שם הרבה יותר קל לזרוק את האחריות, כלומר, אני צדיק גמור, אחי, אני מקושי. יכול לזלזל באחריות, איזה אחריות, מה אחריות? אני לא צדיק, אני... מה אני משם? חלום. בא נקודה, אם בלשון הפסקה, בא נקודה ששייכת אליך. אני אגיד לכם את זה, לא נראה לי שלמדנו את זה, למדנו את זה באורות התשובה על זה שאתה... צדיק בתחום שבו אתה עושה תשובה, שאתה בחינת צדיק. הרב אומר שיש אדם לפעמים בתהליכי התשובה, יש תחום מסוים שזה הקטע שלו, שם הוא גם הכי מסתבך ושם הוא הכי מתמקצע, אפשר להגיד, ושם הכי כואב לו, ושם הוא הכי מתפלל לישועה, ושם הוא גם אחרי זה מגלה דברים, שם כאילו נקודת התסיסה הרוחנית שלו. עכשיו זה נקודה מסוימת, לא יודע, כל אחד זה משהו אחר. אומר, אם זה ככה, שם אתה ממש צדיק. זה הצדיקות שלך, נקודת הצדיקות שלך בעולם, וזה אומר גם שיכולת ההשפעה שלך הרבה יותר גבוהה בתחום הזה, ושהדרכים שאתה סולל, אפילו מבחינה מיסטית, כן? הדרכים שאתה סולל, הם אתה סולל אותם לרבים, לא רק לך. וזה אתה צדיק. אז זה נקרא שעל ידי הרי הוא קשור בקשר אמיץ בחיי עולם. תבין, יש לך יכולת השפעה מהכיוון הזה, והאפקט של הפעולות שלך הוא הרבה יותר גדול מה שאתה חושב. זה מאוד מאוד קשה, כי בן אדם אומר, נגיד, אני אתן לכם דוגמה, בסדר? דוגמה, ננסה להוריד את זה קצת אלינו. נגיד, אדם, יש אנשים שהם בעלי תפילה. הוא לא למדן גדול, והוא לא איש חסד גדול, הוא בעל תפילה. הבן אדם, כשהוא נכנס לתפילה, אין, זה פשוט הוא כל עצמותיו תאמר לו. וזה פשוט לו, וזה תמימות, וזה בכאב, הוא שופך את נפשו, ודמעות, על עם ישראל, ועל... עכשיו, זה נקודה ששם ככה יש איזה אור גדול מבחינתו, פשוט, טבעי. זאת אומרת, יכול להיות שהוא השקיע בזה, אבל זה שלא, כאילו. אבא, לא כל היום תפילה. שער היום הוא ככה, אתה יודע, מצליח לשרוד את הלימוד, עושה מה שעושה, התפילה נפתח לו, אוקיי, עכשיו מה קורה אצל אדם כזה בדרך כלל? הוא אומר, טוב, אז יש לי איזה קריזה על תפילה, כאילו יש לי איזה שריטה על תפילה, אבל אתה יודע, במכלול ב-24 שעות כן, מתפלל יפה, זה שלוש תפילות, כל הכבוד לי, אבל אני לא תופס מעצמי משהו חריג, כאילו לא בקטע האישי של לכתוב בעל תפילה פה בכרטיס ביקור. קטע של להבין שזה נקודה שבאמת יש לך פה יכולת גם ברמה ההשפעה החיצונית. אתה יכול למד אנשים להתפלל. ממש. אתה יכול לעורר השראה אצל הרבה אנשים בתפילה. כשאתה חזן, אנשים מתפללים. זה אחריות. אבל לא, יותר מזה, ברמה הפנימית, אתה בעל תפילה, אתה בעם ישראל, יש לך תפקיד, אתה בעל תפילה. לך על זה, תפתח את זה. אפילו שבדברים מסוימים אתה מדשדש, תלמד כוונות, תלמד איזה, הנהגות, מידות חסידות בתפילה. זה שלך. זה המצווה שלך, כאילו. אז בזה אתה צדיק, יסוד עולם. ככה תייחס לזה. אז בזה הרי הוא קשור בקשר אמיץ בחיי העולם, ורק היא, הנקודה הזאת, הנקודת ההורה, תכונן את עצם מדרגתו במלוא מובנה. עד שהוא לא יעלה על הנקודה הזאת, הוא לא יהיה בה, הוא לא יקרטע, הוא לא... רבות רעות צדיק, ומכולם אצלנו השם. עכשיו, מה שהרב עושה לפסוק הזה, הוא עושה לו, תרגם אותו מחדש. בדרך כלל נראה רבות רעות צדיק, שצדיק הוא נרדף, והרשעים רוצים להרוג אותו, וזה, לפה ושם, יש לו צרות, פרנסה, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. אבל הרב אומר, רבות רעות צדיק, הכוונה על הצדיקות שלו. על נקודת הצדיקות יש לו הרבה רעות. הוא לא מצליח, הוא מתבלבל, והוא לא יציב, והוא כל מה שהוא תן, כן? וכולם אצלנו השם. כיוון שהנקודה כל כך...
אז בעצם
לכל אחד
יש איזושהי נקודה צדיקות.
נכון, זה אתגר למצוא אותה.
זה סימן הרעות? כאילו אם יש באמת באותה נקודה הרבה רעות, אז תוכל להגיד, יש עניין שזה הנקודה שלי?
שאלה כמה זה מטריד אותך. זה שאלה לך, זה עוד לא... זאת אומרת, אתה מבין? כמה אדם מתייסר על זה, ומצטובב סביב זה, ומתעסק עם זה, ולומד את זה שהוא. וכאילו, זה נקודת תסיסה. יש פה נקודת תסיסה. לא רק שמערכה לזה. אבל זה הולך ביחד, צודק. מה שכישלונות שהן לא שלנו, לא מר לנו איתם כל כך. אפילו אם אני נכשל. מתי מר לי כשזה כישלון שהוא... אני מרגיש שנכשלתי במשימת חיי, או במשהו שהוא קרוב לליבי מאוד. שם אתה... אתה מתרסק. טוב. אז הפסקאות הלאה הן ממשיכות ככה את הכיוון הזה של בעיות של צדיקים. או של מידת צדיקות. בואו נראה את הבא. מרירות וזיקוק. כל מה שהחוש המוסרי מתחדד, האדם רואה את מערומיו. ומרירות נפשו על ערכו המוסרי הבלתי מפותח, מתגברת בקרבו, עד שלפעמים מר לו מאוד. בכל זאת, משכיל כל ישר לב לקבל באהבה תכונה זו. המזקקת את האדם ומביאתו למידות יקרות ותכונות זקות. ועל זה נאמר, אשרי של יעקב בעזרו, סברו על השם אלוהיו. דניחא להו לצדיקיה, דמתברת גרמיו בגין יקרא דקדוש ברוך הוא. בואו נראה את זה. כן, עוד, כמו שהרגע הזכרנו פה, עוד סימן לצדיקות, זה שהחוש המוסרי שלך מתחדד. יכול להיות שגם אצל, שוב, אצל כל אחד זה בנקודה שיותר אצלו זה. אתה יכול לראות זה באמת, זה מדהים. אתה רואה אנשים שבנקודה מסוימת הם מגיעים לרזולוציות שאתה נגנב, כאילו, בעבודה וזה. דברים אחרים לא. עכשיו, אתה יכול, כאילו, מה אני אתה לך צדיק? נכון, ככה אנחנו אומרים גם. נקודה הזאת, או לא, אני אתה לנו עכשיו צדיק, זה פה מקפיד לי. חלב טרה מאדרין, רק חלב טרה מאדרין. עכשיו, לפעמים זה הקפדה הלכתית, לפעמים זה הקפדה מוסרית. דקויות שהן כבר הרבה, הרבה מזה, כבר בתוך, 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 ככה. זה סימן של צדיקות.
אבל בנקודה הזאת, כן.
כן, כן, כן. עכשיו, ברור, פה הוא מדבר על אדם שיכול להיות שבאופן כללי זה ככה. שאדם יתפתח מבחינה רוחנית, כן? כמו שהרבה שלה גומר, שסימן טוב להתפתחות רוחנית זה שאתה מכיר את הרע. פתאום הכל נראה לך הרבה יותר רע. למה? כי קיבלת חוש, כאילו. לא היה לך בכלל חוש מוכני. חוש מוסרי. לא היה קיים, לא תפקד. עכשיו, אתה פתאום רואה, פתאום דברים חורים לך, זה סימן טוב, כאילו. אז צריך לדעת איך לעבוד עם זה, בסדר, אבל זה סימן טוב. זה מה שהוא אומר. כל מה שהחוש המוסרי מתחדד, האדם רואה את מערומיו. יותר קשה לו לחיות עם עצמו. לפני כן הוא חי בסבבה לגמרי. הכל היה... וזה לא פשוט. האדם לפעמים מבכה את זה שהוא התפתח מבחינה רוחנית. זה כאילו אי אפשר לחזור אחורה, זה בעיה. זה הבעיה של דתל"שי. כן. דתל"שי ואומרים, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. כאילו, כי יש לנו חבר'ה בוגרים שהם ככה, היו ככה, בכל מיני סיבובים של... כמה שיצאו מתישהו. הוא אומר, לא רק ש... מילא, הוא אומר, אני לא, כאילו, גם כשאני חילוני, אני לא נהנה מזה. הרגתם אותי, כאילו, לא נתתם כאילו. מלכתם אותי, שמתם לי מיתן על זה, אני גר... עד שאני כבר בועט ומורד בחילוני, אני לא נהנה מזה, כי אני רואה, אני רואה את זה, אני רואה שזה לא... אני מרגיש את הסירחון, כאילו, את ה... כאילו, תקעתם אותי, אני רוצה מלכה מיודוס, כאילו. אז האדם רואה את מערומיו, כאילו, הוא רואה את זה, הוא רואה את ה... הוא רואה פתאום את ה... את ה... נטיית כבוד שלו, את האגו שלו, את התאווה שלו, את הקנאה שבו, את כל הדברים, את העצלות, כעס, בשרידים לפעמים מאוד מאוד דקים, כאילו. מה שלא היה לפני כן, לפני כן אדם חי, אדם כל עוד לא נפתח לו החוש המוסרי, זה כמו ילד, שבמובן מסוים הוא חי בגן עדן, אין הפרדות. אין את ההפרדה, חלק מהמרירות זה ההפרדה בין המודעות לבין החיים. כן? ברגע שיש הפרדה, מתחיל שיפוט. רגע, אני טוב, אני בסדר, אני לא בסדר, עכשיו הייתי בסדר. עכשיו, כל עוד חיים טבעיים, כן? הם חיים שאין בהם את ההפרדה הזאת ואין שיפוט בכלל. הכל טוב. חולה עליי. חולה עליך. יש גם צד כזה, לא, לא, ועכשיו אנחנו כאילו בצד השני, יש גם צד הפוך, אבל... ועכשיו אדם מפתח חוש מוסרי, חוש מוסרי הוא תמיד בעבודת מודעות. כל דבר שהוא עושה, הוא אומר, רגע, עשיתי בסדר, לא עשיתי בסדר, זה טוב, זה לא טוב, אני יכול יותר, לא יכול... הכל מדיד. ואז אדם מגלה הרבה דברים, פתאום הוא הכל נכנס לאבחון. כל דיבור, כל מבט. כל תחושה, פתאום, כל ככה מנותח. אז אדם, זה מכניס הרבה מרירות לחיים. צריך להיזהר בזה, אני אומר את זה בסוגריים, צריך להיזהר בזה. זה במקומות אחרים שהרב כותב. כי זה באמת עלול לפעמים לשמש את כל התהליך הרוחני. כי יש איזה מידה של מרירות, שאני אומר, יאללה, חלס. אז לא, אני חנוק כבר. הרגתם אותי, כאילו. אני כבר לא יכול, באמת, אין לי את ה... זה ממש דיכאון כבר. אז לפעמים הוא לא רוצה להגיע למצב הזה, אז הוא דוחה את הכל. די, אני כבר מרגיש את המחלק, אז אני איפה הכל ממני. בוא נגיד שאדם יודע איך לעבוד עם זה, אז יש בזה הרבה מרירות. מרירות נפשו על ערכו המוסרי הבלתי מפותח מתגברת בקרבו. כל מה רואה מה עוד לא עשה. מה עוד לא, זה, כן, על המרחקים, הוא כל מה לומד את המרחקים. והמרחק רק גדל, כי הרגישות גבוהה יותר. עד שלפעמים מר לו מאוד. כן, זה חיים... לא... עם הרבה קושי. הרבה הרבה קושי. הרב, כמה שהרב יש בו הרבה נעימות והרמוניה, ויש בו הרבה בשורה של זה, אבל במקביל, ממש במקביל, יש לו... הוא צריך להחזיק את עצמו לא ליפול למרירות גדולה, מאוד, בגלל שהעיניים שלו פתוחות ככה. העיניים המוסריות והעיניים הרוחניות. ראיתי בפנקסים, הרב כותב על עצמו, הוא כותב את זה על הצדיק, אבל... אני רואה ש... אומר, שהצדיק הוא האדם הכי מריר בעולם, כי הכל נראה כמו רשבי שיוצא מהמערה, כן. האדם הכי מריר בעולם, כי כל דבר הוא רואה בו את התומעה, ואת העיוורון, ואת הקטנות, ואת הזוהם. הוא רואה את זה חי, הוא רואה את זה ככה, זה, הוא רואה את האנשים קופצים לאש, כאילו. אז הוא שורף אותם. אז אומר, המזל של הצדיק, שהוא גם אחוז במבט של לאן זה הולך, כאילו. הוא כבר אוחז קצת, נוגע בגאולה וב... אז זה מקזז, זה יותר ממקזז. זה מידה טובה מרובה ממידת פורענות. אבל זה לא שהוא... זאת אומרת, זה ניצחון בנקודות, אחרי שיש חלק נכבד של מרירות. השמחה בסוף מנצחת, אבל היא לא... זה לא שמחה כזאת שכאילו, יאללה אחי, בוא נחליק על הכל ו... זה אחרי שהוא עובר דרך בדורי גיהנום, כאילו. כן.
אז כן צריך להגיד אנשים שרוצים להתחזק בגלל זאת אומרת,
תשמע איך המהירות. נכון, זה מה שהוא אומר פה. לא רק שהוא אומר פה, הוא אומר, תקבל על עצמך את זה. הוא אומר, תדע, אתה הולך לעבור שלב, אולי שלב שכל הזמן ילך ויחזור, של מהירות. בכל זאת משכיל, מה, למה לרצות את זה? משכיל כל ישר לב לקבל באהבה תכונה זו, כמו תרופה, המזקקת את האדם ומביאתו למידות יקרות ותכונות זקות. הוא אומר, אני לא מזוכיסט, ואני לא נהנה שמר לי, אני רק מבין שהמרירות עכשיו הזאת, כשאני עובר דרכה, המגע הזה, עם החוסר, עם המצב הלא שלם, עם המראה המציאותי שלי כרגע, וכל הפגמים שלו, המגע הזה הוא מגע מזכך. הוא מעורר לתשובה, הוא פותח איזה, הוא מדייק, כן? הוא יוצר מידות זקות יותר. קודם כל אומר לך, תבין למה זה, אנחנו לא רוצים, לא נהנים להיות מרירים, יש לזה תכלית, זה דבר אחד. דבר שני, זה דורש באמת קבלה. זה מה שהוא אומר, חותם בדברי הזוהר, שכתוב, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוהיו, אז זוהר משחק שם עם השברו, כן? הוא אומר, שניחה להם לצדיקה, אינו אחלהם לצדיקים, לשבור את העצמות בגלל כבודו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשאתה קורא את הזוהר הזה, היית אומר, הצדיקים מוכנים לסור את הנפש בשביל הקדוש ברוך הוא. מה שהרב שוב מתרגם את זה לעבודה רוחנית, אומר, אדם צריך לפעמים לשבור לעצמו את העצמות, את ה... לפעמים מקומות מאוד, כן? כנס בעצמו, לשבור את העצמות, בשביל להגיע לכבוד האלוקי. לא בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא בשביל להגיע למדרגה של כבוד השם. להזדקח עוד יותר. זה פירוש יפה מאוד לזוהר.
השאלה עצמה זה המרירות כאילו?
כן? זה לשבור את העצמיות שלך. אתה, אין דבר ששובר את העצמיות יותר מאשר דימוי עצמי נמוך. אתה שובר לעצמך את העצמות. אתה לא, אתה קשה, אתה אין לך, אתה קשה לך להסתכל במראה. כן.
למה זה כן צריך?
אבל
למה זה
צריך
לצדיק דווקא,
אבל
למה זה כן טובה?
כי השכחה היא מרדימה. היא מרדימה והיא גם מעמעמת. היא יוצרת ההתפתחות. אדם, אפשר לראות את זה בכל תהליך של חשיבה, כל תהליך של יצירה, כל תהליך אומנותי, כן? נגיד, אתה הולך עכשיו, הייתי בסדנאות כאלה כתיבה, נגיד. אדם כותב שיר. עכשיו, אדם בדרך כלל, עם קצת כישרון בסיסי לכתיבה, אומרים לו, תכתוב שיר עכשיו על הקיץ. סבבה. כותב שרבט עם חרוזים, נחמד. נחמד, זה די יפה אפילו. בא המלחה, תלוי איזה סגנון, יש כל מיני סגנונות הנחיה, מלחה דינמי כזה. מפרק אותו. הוא לא בא לפרק אותו כדי להשפיל אותו. כן? מפרק אותו למה? כי הוא אומר, אני רוצה שתוציא מעצמך את ה... את ה... את הזהב האומנותי שלך. את החומר הכי מזוקק. איך פה זייפת במשפט הזה, פה הלכת עם הזה, פה זה לא מעניין, פה זה זה, פה זה זה, ת, 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 ת. עכשיו, כאילו, התחושה הראשונית היא שמישהו נתן לך, כאילו, בלית הארמון, מישהו בים לקח אותו. אבל מי שעבר, אתה עובר את השלב הזה, אתה אומר, טוב, הוא בא לקדם אותי, כן, את הכתיבה שלי. אז אתה רואה, לאט לתוסף את השברים, בוא נה מזה יצא מחדש, זה הרבה יותר יפה, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר אתה. אתה אומר לו תודה. אבל השלב המעבר הזה הוא שובר את העצמות, שובר לך את העצמיות.
זה המילות.
כן, גם בלימוד. אתה אומר, אדם נאחז בסברה. מסתדר לו. בסך הכל עכשיו הוא מרגיש קצת שזה לא בדיוק, אבל אתה יודע, יפה, וזה אני, וזה... עכשיו, בא מישהו, או אם זה חברות שלך, או הרב שלך, או לא יודע מה, או הספר שאתה קורא, או לא יודע, אומר לך, זה לא, זה טעות. שטות, זה דמיונות. זה שובר לך את העצמות, מה זאת אומרת? בום, זה מתנפץ. עכשיו, אם אדם אומר, רגע, רגע, בסדר, זה לא בא להרוג אותי, זה בא עכשיו לדייק אותי. בא להגיע לאיזה אמת יותר צרופה. אמרת השם צרופה. אז הוא מוכן לקבל את השבירת עצמות הזאת, ואחרי שעה שלמה לוותר על... כאילו לוותר, זה לא נכון, אבל התחושה היא... הוא אמר, מה אתה? שעתיים אני חופר פה עכשיו על זה, אתה אומר לי שטויות? כבר כתבתי את זה. אומר לך בסדר, זה לא, באמת השעתיים האלה לא הלכו לריק, הם בנו פה כבר את היסודות של... אבל התחושה היא, וזה בהחלט ככה. לא נדבר עם אדם כתב תוכנית עבודה וישב עליה חודש, ובא עכשיו ה... לא יודע מה, המנטור של החברה, ואומרים עצמה, אחי, זה לא, אנחנו לא ניגשים עם דבר כזה, זה לך ברור. אבל שוב, אם זה מערכת יחסים אמיתית, בריאה, כן, כמו הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר לך, זה כאילו, בואו נכתוב את זה עוד פעם, עוד יותר מדויק, עוד יותר חד, עוד יותר. עד שזה יהיה שלך.
פה המרירות זה לא איזשהו תהליך שאתה קובע, זה כאילו משהו שחי אצל הצדיק.
נכון.
זה לא לבנייה מוכרת יותר, אבל...
זה כל הזמן, גם בכל תחום זה ככה, גם בלימוד זה ככה.
לא, אני...
לא, אני אומר לך, גם בלימוד יש סיפורים כאלה, רב חיים מוולוז'ין, שגם בגיל מופלג הוא חזר לאותה סוגיה ולא הבין כלום. זה גדול, כי אתה יכול, אני לא יודע מה הוא אמר, כאילו... אפשר לחזור לסברות שהוא אמר בשיעור הכללי לפני שנתיים. זה גדלות להיות מוכן להישבר כל פעם מחדש. לא לדעת. זה לא משהו שהוא בסוף זה ייגמר, כאילו יש קצת מרירות בהתחלה ואז נגיע להרמוניה. זה, אנחנו יודעים שהמרירות היא מעגלית, כל שלב יזמין מרירות ועוד פעם תהיה, כי המרירות היא חלק מהתנועת ההתפתחות. זה העול הגדול, כאילו לא לחכות שזה ייגמר. העול זה שזה אומר, זה חלק מתנועת ההתפתחות, קבלת את התנועה הזאת.
טוב.
אנשים
ממגו לא יכולים להתפתח,
נכון? נכון. מגו חזק. כן. אני מחילה, אני מאחר מדבר לדבר. יום כזה שאתה סוחב את ה... אני חייב שעה מהבוקר ל... סליחה על האיחור.
סליחה. לאן זה זה? אוי, אוי, אוי.